אהלן,
אהלן.
ברוכים הבאים לפרק הראשון של העונה השלישית של דבורים שורים מהביג בן. אנחנו היום במהדורה חגיגית לכבוד הבחירות לראשות המפלגה הקונסרבטיבית, שבפועל המשמעות של הבחירות לראשות ממשלת בריטניה. יש לנו ראשת ממשלה חדשה ותכף נדבר עליה ונסכם גם את ראש הממשלה, את חייו, את פועלו הפוליטי של ראש הממשלה היוצא בוריס ג'ונסון. כמו תמיד, משני צידי המיקרופון, ברמת גן, אוריה ברמיר, אהלן אוריה.
היי גיא.
וכאן, ליד קיימברידג' באנגליה, אני גיא שפר. אז אוריה, בוא תן לנו איזה סיכום של מה שקרה כאן בקיץ מבחינת הבחירות, ושל מי ש... מה אנחנו יודעים על מי שהולכת להיות ראש הממשלה, כנראה כבר בזמן שאתם תשמעו את הפודקאסט הזה.
כן, אז בפרק המיוחד שהקלטנו לפני חודשיים, אז בוריס ג'ונסון התפטר מראשות המפלגה השמרנית, והתחיל תהליך של פריימריז לבחור לו מחליף ומחליפה, ובעצם רק יום אחרי שאנחנו מקליטים, אז הוא הולך למלכה להתפטר מראשות הממשלה, כדי שיוכלו להחליף אותו גם בתפקיד הזה. הפריימריז האלה בעצם היו בנויים משני שלבים. בשלב הראשון, חברי הפרלמנט שהמפלגה השמרנית ניפו את המועמדים עד שנשארו רק שניים, שאלה היו ליז טראס ורישי סונק, שרת החוץ ומי שהיה עד יומיים לפני ההתפטרות של ג'ונסון שר האוצר, ובעצם שניהם העמידו את עצמם לבחירה של כל המתפקדים של המפלגה השמרנית, שאנחנו מדברים על קצת יותר מ-160 אלף בני אדם, לפי מחקרים רובם לבנים עשירים ומבוגרים שחיים בלונדון, זה גם קהל יחסית הומוגני.
נדמה לי שכשאנחנו דיברנו בזמנו, כשרק התחילה התחרות בפרלמנט, אז ליז טראס לא היה השם הראשון לא הייתה בהכרח הפייבוריטית מבחינת יחסי הכוחות בפרלמנט, אבל ברגע שהגיעו היא וסונק הגיעו לבחירות, די מההתחלה היה ברור שהיא המועמדת לנצח כאן.
נכון, אבל צריך לשים לב, היא לא הייתה הפייבוריטית של חברי הפרלמנט, אבל היה ברור כבר מההתחלה ש... אם היא תצליח להגיע לשלב הסופי, אז יהיה לה סיכוי מאוד טוב נגד סונה, ובאמת, בשלב שהם מתפקדים, אז היא הייתה ביתרון, וגם בגלל שזה קהל מאוד מצומצם ויחסית הומוגני, ויחסית הרבה יותר ימין מהציבור הממוצע, אפילו מהציבור שמצביע לשמרנים, אז היה איזשהו מרוץ לימין, שלא פעם גם נגע בפופוליזם. ליז טראס עשתה עבודה מאוד קשה כדי לתקוף את הממסד, את הסיביל סרוויס, את תקשורת המיינסטרימית וכל מה שהיה אפשר. בימים האחרונים היא עשתה כמה פניות פרסה, אחרי שבעצם סגרו את ההצבעה, ובעצם אחרי ספירת הקולות, אז הודיעו שהיא ניצחה. עכשיו, זה ניצחון שהוא מאוד בעייתי לה, כי היא מגיעה עם התמיכה הכי קטנה שמנצח קיבל מחברי פרלמנט אי פעם, וגם מאז שהעבירו את הבחירה של ראש המפלגה לידי המתפקדים, אז זו התמיכה הכי קטנה שמנצח קיבל מידי המתפקדים, כלומר היא באה עם תמיכה
היא
לא
קיבלה
מאוד
נדמה לי
גבוהה.
57% או משהו כזה.
נכון, וזו בעצם פעם ראשונה שהמנצח מקבל מתחת ל-60%.
וצפו לה יותר, נדמה לי, זאת אומרת, זה תוצאות פחות טובות ממה שחלק מהסקרים חזו לה.
נכון, הסקרים חזו לה בערך ניצחון בסדר גודל של בוריס ג'ונסון, שזה היה 66-33, משהו כזה, והיא בסוף ניצחה עם 57% פלוס מינוס, שזה הפסד יותר קטן, אז זה גם התבקש כי הקמפיין של רישי סונק המתחרה כן היה בסופו של דבר מאוד אפקטיבי, פשוט רישי סונק לא היה עוד על המתפקדים, כי הוא נחשב למי שהפיל את בוריס ג'ונסון.
כן.
ובכל מקרה, טראס יש לה גם פחות משליש תמיכה של חברי הפרלמנט בשלב הראשון. אחרי שכבר התחיל השלב של המתפקדים, אז הרבה הודיעו שהם תומכים בה, כנראה בתקווה לקבל איזשהו ג'וב בממשלה. אבל תמיכה של הצבעה חשאית בפרלמנט, יש לה פחות משליש, הכי מעט שהיה. השני הכי נמוך היה דנקן סמית, אז הוא הודח אחרי שנתיים מראשות המפלגה, זה לא מבשר טובות בשבילה, והיא בעצם מגיעה בתקופה נורא מאתגרת, שתכף נגיד מה מאתגר בה כל כך, אבל יהיה לה מאוד קשה להעביר מהלכים נועזים עם תמיכה כזאת צרה, ואנחנו נראה עם המפלגה השמרנית, ידועה בסכינאות שלה, תניח רגע את הסכינים בצד ותוכל להתאחד מאחורי הרפורמות שהיא מתכוונת לעשות.
נגיד רק שבמערכת הבחירות עצמה, חוץ מזה שבאמת היא משכה לימין בכל מיני הקשרים של אנטי-ממסדיים, היא גם, סונאק היריב שלה שהיה שר האוצר עוד לא מזמן, הגיע על טיקט שלה, כאילו המבוגר האחראי, היה לנו קוביד, המשק נפגע מאוד, יש עכשיו אינפלציה, אנחנו לא יכולים מיד להוריד מיסים, צריך לנהל מדיניות אחראית, והמטרה העיקרית שלי זה כרגע להוריד את האינפלציה, והיא באה על, על, באמת על דגלים יותר של ימין כלכלי, קונסרבטיבי, קלאסי, שצריך להוריד מיסים בכל מחיר, וראיתי הם כבר כותרות, שהיא אומרת שאין שום בעיה עם הטבות לשכבות העליונות וכו' וכו', אז משהו שבאמת הוא מאוד מאוד ימין כלכלי מובהק של, בעיקר בהקשר של מיסים. שוב, השאלה אם זה, עד כמה היא תיישם את כל זה, או שהיא עכשיו תמשוך למרכז, או שבכלל יהיו לה יכולות לבצע מדיניות מהסוג הזה לנוכח המשבר הכלכלי המתקרב אלינו שאתה תדבר עליו, אבל זה היה במידה רבה המאבק שאפיין את מערכת הבחירות הזאת, בין המבוגר האחראי הכלכלי לבין מישהי שאומרת צריך להוריד מיסים.
כן, עכשיו צריך להגיד, התומכים של סונאק קודם כל הם מאוד תקפו את ליז טראס על המדיניות שלה בקטע שיכול מאוד לשמש אחר כך את הלייבור עם כל מיני ציטוטים, מה השמרנים חושבים על ליז טראס, וגם הם טענו שבעצם היא מתנהגת בחוסר אחריות מהסוג הזה, שטאצ'ר נגיד לא עשתה, כן, הם אמרו טאצ'ר קודם כל הוריד את האינפלציה, ורק אז הוריד המיסים יותר. באחד התורים, באחד העיתונים, אז כתבו שהיא בעצם היא לא תאצ'ריסטית, היא רייגניסטית, כי רונלד רייגן, שהיה נשיא די בתקופה מקבילה לתאצ'ר, אז הוא לא היה אכפת לו יותר מדי מהגירעון, בזמן שתאצ'ר הייתה מאוד balance the book, מה שנקרא. מעבר לזה, נגיד שטראס היא במקור שלה, באה מבית שמאלני, היא בנעורים שלה התפקדה לליברל דמוקרטים, ורק בהמשך בעצם הצטרפה לשמרנים. היא ב-2010 נהייתה חברת פרלמנט, ובהמשך קיבלה תפקידי שרים, החל אצל דיוויד קמרון, ואחר כך גם אצל תרזה מיי ובוריס ג'ונסון. ב-2016 היא הצביעה בעד הישארות באיחוד האירופי, וגם לקחה חלק בקמפיין, ומה שנקרא עשתה תשובה בעניין הזה אחרי שהתגלו התוצאות. היא כרגע מגיעה מתפקיד שרת החוץ, היא נחשבת למאוד ניצית ולמי שקידמה מאוד את המדיניות של בוריס ג'ונסון מול רוסיה לגבי אוקראינה, אז הרבה נותנים לה קרדיט על הסיפור הזה. צד שני, היא לא מאוד קריזמטית והרבה תוהים אם היא תהיה מסוגלת לנצח מערכת בחירות, ויש גם מי שאומרים שהיא לא בהכרח תשרוד למערכת הבחירות הבאה, כי היא כבר עכשיו יתחילו לקשור נגדה.
שזה לא מפתיע כשמדובר במפלגה קונסרבטיבית, ונדמה לי שזה עוד יותר קל לעשות כשהראש הממשלה היא אישה, בוודאי זה מה שהיה עם תרזה מיי. אבל מצד שני, אני זוכר שגם למרגרט תאצ'ר כולם לא נתנו הרבה סיכויים כשהיא נבחרה לראשונה כנגד כל הסיכויים, ואנחנו יודעים כמה זמן זה לקח, אז אני מניח שצריך לתת לה את קרדיט שאולי יותר מתוחכמת מה שחלק מאויביה חושבים שהיא. ודבר אחד, תחזית אחת שאני קורא מכל המומחים, הוא שבניגוד לתרזה מיי, שאחרי שהיא החליפה את דיוויד קמרון זמן לא רב אחרי זה הלכה לבחירות, הציפייה כאן שחד משמעית היא תעשה כל מה שאפשר כדי לא ללכת לבחירות לפני 2024, שזה מועד הבחירות הבא בכל מקרה, אלא לנסות איכשהו לצלוח את המשבר הכלכלי הנוכחי קודם, ו להגיע לבחירות אולי מעמדה קצת יותר חזקה.
כן, לעשות בחירות עכשיו בשביל השמרנים זה די בגדר התאבדות.
כן, כן, נכון. והשאלה המעניינת באמת, שאנחנו שואלים כאן הרבה, היא באמת האם הלייבור יצליחו לנצל את המצב של הקונסרבטיבים, ואולי את העובדה שהיא מתחילה מעמדה שהרבה פחות פופולרית ממה שבוריס התחיל בסיוע, כדי לצבור מומנטום, ואת המשברים הרבים שהמדינה נתונה בהם, כדי לצבור את המומנטום לקראת הבחירות הבאות. נחיה ונראה.
צריך להגיד רק שבמקרה הזה, צריך לזכור שהשמרנים נמצאים בסיכון קצת יותר גדול, כי הלייבור לא צריכה לנצח כמו שהם צריכים שהשמרנים יפסידו, כי אם מגיעים לפרלמנט תלוי, אין לה שמרנים יותר מדי מי לדבר, ללייבור יש. כן. ללייבור יש לה סיכויים יותר טובים לקואליציה,
כן, למרות שכמו שאמרנו לא פעם, הדברים שיש לו לדבר עליהם זה גם דברים כך קלים, כי זה משאל עם בסקוטלנד וכדומה, אבל כן, זה יכול להיות בהחלט מעניין, אבל כרגע נראה שלטראס יהיה משהו כמו שנתיים עד הבחירות הבאות, בהנחה שלא יהיה לחצים להקדים אותם. אוקיי, אז אתה בהמשך תדבר קצת על האתגרים הרציניים מאוד שמחכים לה, ישר בתחילת הקדנציה שלה. כבר היו לנו כמה התפטרויות, אבל לאחר הבחירה שלה.
פריטי פטל, שרת הפנים, התפטרה מהממשלה. התחזיות היו שטראס, אחרי שהיא תקבל את המפתחות לדאונינג 10, תפטר את פטל בכל מקרה, אז בסך הכל היה פה חסיכה של האי נעימות.
כן, וגם דומיניק ראב, סגן ראש הממשלה של בוריס, אמר שהוא לא מצפה להישאר בתפקיד שלו. צריך לומר ש... טראס, כן, מהנאמנות של בוריס ג'ונסון, והודתה לו במילים חמות גם בנאום הזכייה, וזה נקודה טובה לדבר קצת על, על, על האיש שיוצא, וזה בוריס שהוא דמות מאוד חשובה ומשפיעה בעשור האחרון בבריטניה, וגם דמות מאוד חשובה בתולדות הפודקאסט שלנו, ודיברנו עליו כמעט בכל פרק. אז בוריס ג'ונסון, הוא ראש ממשלת בריטניה היוצא, אבל יש מצב שלימים התפקיד ההיסטורי, מבחינה היסטורית, התפקיד ההיסטורי הפוליטי החשוב שלו נעשה דווקא לפני שהוא התחיל להיות ראש ממשלה, או מחוץ לתפקיד שלו כראש ממשלה, וזה ההובלה של הברקסיט. ג'ונסון הוא בן 58, הולד ב-64, לבית מהמעמד הגבוה, אבא שלו היה פוליטיקאי קונסרבטיבי, הוא למד בכל בתי הספר הנכונים, הוא למד באיתון, למד באוקספורד, היה חבר שם בכל מיני קבוצות אחווה כאלה, גבריות, של אנשים מהשכבות הגבוהות, כל מיני סיפורים לא נחמדים רצים על מה שקרה בתקופה ההיא. אחר כך הוא נהיה עיתונאי ו... פוליטיקאי, והוא נהיה מוכר בין היתר בזכות הרבה הופעות בטלוויזיה, ואנשים התוודו לדמות הבאמת, אני לא יודע, כריזמטית, משעשעת, מבדרת.
צבעונית.
כן, צבעונית, אבל מצד שני, לפעמים הוא מדבר בשפה גבוהה ככה, בכוונה קצת, וסימן המסחר שלו זה הבלורית הבלתי מסורקת שתמיד מנופנפת בזוויות מאוד מוזרות, וכנראה שהוא בכוונה מבדר אותה, אבל ההיכרות הזאת עם הציבור סייעה לו להיבחר לראשות עיריית לונדון, זה היה התפקיד הפוליטי הראשון שלו, שזה בדרך כלל מעוז, לפחות בשנים האחרונות של ראשי הממשלה מהשמאל, גם לפניו וגם אחריו. הוא היה ראש ממשלת לונדון בזמן האולימפיאדה, כמובן זו הייתה גולת הכותרת. אחר כך הוא דיברו עליו כמועמד עתידי לרשות הקונסרבטיבים, אבל את הקפיצה הגדולה לפרונט הוא עשה באמת בזה שהוא, באופן שהפתיע רבים, האמין את עצמו בראשות הקמפיין לברקסיט, ליציאה מהאיחוד האירופי. זה הפתיע כי הוא מגיע בסך הכל ממשפחה די ליברלית, ובתחומים רבים הוא היה מהגורמים היותר ליברליים בין הקונסרבטיבים, הוא היה גם מיודד עם קמרון שמולו הוא התחרה, אם כי יש כאלה שאומרים שכבר כשהוא היה עיתונאי דיילי טלגרף, שהוא כיסה את האיחוד האירופי, היה כתב בבריסל, וכבר אז הוא התחיל לכתוב טורים מאוד סקפטיים לגבי האיחוד האירופי, איך שלא יהיה, בלעדיו ההובלה של הברקסיט הייתה נעשית על ידי דמויות די קיקיוניות וקצת נלעגות כמו נייג'ל פארג', המנהיג של יוקיפ, ואולי עוד כמה גורמים קצת שולים במפלגה הקונסרבטיבית, אבל הוא הכניס הרבה מאוד רוח חיים, הוא הפך להיות הפנים של הקמפיין הזה וגרם לאנשים לקחת אותו הרבה יותר ברצינות. אי אפשר לדעת מה היה קורה אם הוא לא היה מוביל אותו, אבל אני חושב ש... יהיה קשה לחלוק לכך שלו ולאנשים שהוא הביא איתו, בראשם היועץ שלו דומיניק קאמינגס, הייתה הרבה תרומה לניצחון המפתיע הזה במשאל. שוב, כמו שאמרתי, ההישג הגדול שלו בעיני מתנגדיו ומבקריו, בעיני הרבה מאוד, זה גם בעיניי, על כל פנים, זה בעיניי החלק הבעייתי ביותר בקריירה הפוליטית שלו. אני לא חושב שבתור ראש ממשלה, יחסית לראש ממשלה קונסרבטיבי, הוא היה יום ונורא. היו לו את הדברים שהוא עשה שהם אופיינים לו, אבל הכל בטל ב-60 בעיניי לעומת ברקסיט, שאני כרימיינר היה בעיניי דבר נוראי, אבל היה הרבה יותר גרוע מכל מה שהוא עשה בתור ראש ממשלה, שבעיניי, מבחינות רבות, היה סביר. ג'ונסון היה, כולם ציפו שמיד כשקמרון התפטר אחרי ברקסיט הוא יחליף אותו, אבל
מייקל גוב.
מייקל גוב, השותף שלו להובלת ברקסיט, השותף הפחות חריזמטי, אמר שגם הוא ירוץ בבחירות, ובוריס חשב ששניהם יפצלו את הקולות של הברקסיטים, ואין להם סיכוי לתריזמי, ואז הוא פרש מהמרוץ, ותרזה זכתה, אבל אז הוא התחיל די לעשות לה את המוות עם כל האי ההסכמות וההסכמות הפוטנציאליות והאפשריות שכביכול לא היו טובות מספיק מול האיחוד האירופי, ובסוף היא נאלצה לפרוש, והוא אז כבר היה ברור שהוא ייקח את מקומה, הוא זכה.
צריך להגיד, אני חושב שבסופו של דבר הוא הרוויח מזה שהיא נכנסה לפניו, כי אם הוא היה צריך להתעסק ולהציג את אחד מה פתרונות הלא פופולריים לברקזיט כרגע, מה שהוא הציע כנראה לא היה מתקבל יפה אם זה מה שהיה עולה כברירת מחדל, אז אם הוא היה צריך להציג ראשון, אז הוא זה שהיו בועטים חוצה.
יכול להיות, השאלה אם באמת זה רק האלמנט של מי היה ראשון, או גם מי, למי יש יכולת בעיטה יותר חזקה, כי אני לא, בתרזה היה קצת הרגשה שקל לברות, ובוריס נראה לי שהיה קצת יותר קשה לברות, אבל אני לא יודע, זאת שאלה טובה. אני לא חושב שההסכמים שהוא הגיע אליהם בסופו של דבר עם האיחוד האירופי לא שונים באופן כזה מהותי מההסכמים שהיא הגיעה אליהם. אבל בכל מקרה, היו הרבה דיבורים על זה שהוא לא הצליח להגיע להסכם, והוא אמר שהם יפרשו מאירופה גם בלי הסכם, והפרלמנט איים שהוא יכפה עליו, והוא פנה למלכה שתפזר את הפרלמנט, והיו הרבה שערוריות סביב העניין הזה, ובית המשפט העליון הכריח אותו ביטל את ההחלטה לבטל את הפרלמנט, ולכן כשהוא ניגש לבחירות בסוף 2019, היו חששות במפלגה הקונסרבטיבית לגבי תוצאות הבחירות, אבל זה נגמר בהצלחה אדירה, אחד הניצחונות הגדולים של הקונסרבטיבים בעשורים האחרונים, 317 או 320 חברי פרלמנט, ואז היו דיבורים של פרשנים פוליטיים רבים שבוריס כאן כדי להישאר בעשור הקרוב. דיברו על המונחים תצ'ריסטים מהבחינה הזאת, כי היה ברור שהוא מאוד מאוד פופולרי בציבור הרחב, ובנקודה הזאת היה קשה לראות איך בתוך 3 שנים הוא מפנה את מקומו, אבל ובעקבות זה הוא גם הצליח לחתום הסכמים עם האיחוד האירופי, ולהכריז על יציאה מהאיחוד האירופי, סוף 2019, תחילת 2020, אלא שלמרבה הצער, 3 חודשים אחר כך הגיע וירוס קטן מסין וטרף את כל הקלפים. ומה שמעניין, ואני חושב שאמרתי את זה כבר כמה פעמים, ואני אגיד את זה שוב, הציבור הבריטי לא הוריד את בוריס מהשלטון בגלל ההתמודדות, הכשלים בהתמודדות עם הקורונה. והיו, בעיניי היו הרבה כשלים, לפחות בחצי שנה הראשונה, לא היו חליפות מגן, התגובה הייתה איטית ביותר בעיניים ישראליות, היו כאן אחוזי תמותה מהגבוהים בעולם, ואחוזי דבקות, ולא היו מסכות, והכל הלך ממש ממש לאט, ולא סגרו שדות תעופה, והסגר הכריזו עליו מאוחר מדי, הכל, לא, זה עשה רושם שזה לא מפריע לאנשים, ולהפך, כשבשיא החודשים הראשונים, כשבוריס בעצמו הושפז, היה חשש לחייו, והיה אנשים מאוד חששו, ואז שהודיעו שהוא יצא מכלל סכנה, היה כאן גל של אופוריה, ואז שהודיעו גם 3 ימים אחרי זה שבינתיים נולד לו גם ילד, כי לבוריס יש, נתנה שהוא נשוי כבר פעם השלישית, וסיפרתי כבר בעבר שבעבר היה כתוב בוויקיפדיה שיש לו 6 ילדים לפחות, כי לא ידעו בדיוק כמה יש לו ומאיזה נשים, עכשיו כבר שינו את זה וכתוב רק 6 נדמה לי, או 7, אני לא זוכר.
נולד לו בכלל, עוד ילד, אז לפחות 7.
כן, 7. אז השילוב הזה של היציאה שלו בית החולים והילד, זה היה שיא האופוריה ואולי שיא התמיכה בו, ומי שם הדברים התחילו להידרדר, כי אז התחילו כל ענייני הפרות הקוביד של כל היועצים והעובדים והמסיבות במשרד, וזה התחיל כמובן עם היועץ הכל יכול שלו דומיניק קאמינגס, שהיה מין כזה דמות שקספיריאנית ששליטה טרור על כל משרדי הממשלה והשרים האחרים, וניסתה לנהל את הכל בעצמה, עד שהוא הסתבך עם הפרות הקוביד שדיברנו עליהן בעבר, ועשה מעצמו צחוק מסיבת עיתונאים, ואחר כך כמעט על בסיס שבועי היו יוצאים גילויים על כל מיני הפרות של הסגרים שנעשו בלשכת ראש הממשלה, ולזה הצטרפו כל מיני פרשיות קטנות אחרות שדיברנו עליהן בעבר, ולאט לאט זה הצטבר עד שזה באמת הקדיש את הסאה, והמפלגה בסופו של דבר הקיעה אותו מתוכה. אני אגיד רק, שני דברים לסיכום, אני אשווה אותו לראש ממשלה ותיק שידוע, שמו ידוע מאוד לאוזניים ישראליות, וזה הלורד בלפור. למה אני משווה אותו? כי קודם כל, שניהם, יכול להיות שהצעד הפוליטי החשוב בחייהם לא נעשה כשהם היו ראש ממשלה, כן? אצל בלפור, לפחות בעיניים ישראליות, זה היה הצהרת בלפור, ואצל בוריס זה היה ברקסיט כאמור, והם פחות ידועים בגלל השלוש שנים ששניהם היו בממשלה. הדבר השני, בלפור, בשנים האחרונות, וגם הזכרתי את זה בעבר, לדעתי, אתה תקן אותי מאז שנות ה-70, כל ראשי הממשלה שהודחו או שהפסידו בבחירות, שהמפלגה הדיחה אותם, לא חזרו לחיים הפוליטיים. אני מאמר שיש מצב שאצל בוריס יכול להיות שזה יהיה אחרת, ולכן הזכרתי גם את בלפור, שאחרי שהוא היה 10 שנים אחרי שהיה ראש ממשלה, חזר להיות שר החוץ, ואני לא אוציא מכלל אפשרות שבוריס, שאני חושב שיש עדיין שכבות לא קטנות בציבור הרחב שבהם הוא לא איבד את הפופולריות, אני לא חושב שהוא שרוף לגמרי.
אני אגיד יותר מזה, יש הרבה מאוד שמרנים שהיו בצד הרימיינרי של הוויכוח, וזה לא נגמר יפה בינם לבין ג'ונסון, שמזהירים שהוא מתכוון לחזור או אפילו לפני הבחירות הכלליות הקרובות, או לחכות שליז טראס תיכשל ואז לנסות להחליף אותה.
כן, זה לא... שום דבר באיכשהו, מה שהוא אמר עד עכשיו על הקדנציה שלו, לא העיד שהוא נמצא בהשלמה מלאה עם זה שהוא גמר את החיים הפוליטיים שלו, וכאמור, הוא גם יש לו פופולריות בציבור הרחב, יש לו בטח פופולריות עדיין בחוגים במפלגה הקונסרבטיבית, ולכן אני לא רוצה מכלל, הוא גם לא כזה מבוגר, הוא בכל זאת בן 58, אז אני לא רוצה מכלל אפשרות שעוד נפגוש אותו בעתיד.
אני רוצה רק להוסיף עליו שניים, שלושה דברים בקצרה. קודם כל, שני הישגים שצריך לתת לו. אחד זה מבצע החיסונים המוצלח, נכון. שהיה לבריטניה, בטח בהשוואה ליבשת.
נכון.
ועוד דבר, זה העמדה שלו לגבי אוקראינה, שבגדול התברר שהעמדה הניצית שלו הוכחה כמוצדקת. וגם צריך להגיד, הרבה ישבו אותו לדונלד טראמפ, קראו לו טראמפ הבריטי, אני אישית לא מסכים עם ההשוואה הזאת, כי אני חושב שהוא נזהר לא ללכת לפופוליזם על מלא, כלומר הוא כן השתמש ברטוריקה פופוליסטית פה ושם, והוא נזהר לא לרכב על גב של שום נמר שעלול להתהפך עליו בסוף.
נכון, ואני אגיד שבאמת, אני, שתי נקודות מצוינות, ואני ארחיב טיפה שתיהן, קודם כל לגבי הקורונה, באמת, מה שקרה כאן זה ש... כמו שאמרתי, בחצי שנה הראשונה, שלדעתי הבריטים עשו את כל הכשלים, בעיקר הגיבו לאט לכל דבר, הפופולרית שלו הייתה בשיא. אחר כך שהם התחילו לעשות דברים נכון, זאת אומרת, באמת, מבצע החיסונים שלהם היה למדינה גדולה, היה, אולי היו מובילים מבחינה עולמית, כן, ישראל הייתה טיפה יותר מהר, אבל ישראל זה אתגרים אחרים לגמרי מבחינת הגודל. אני חושב שהם היו בין הראשונים להבין שצריך להתחיל לחיות עם הקורונה ו... הסירו במידה רבה בעניין הזה בדחיפה שלו, הסירו את המגבלות באופן די חד משמעי, כבר לא זוכר מתי, אבל אני חושב שלפני מדינות אחרות, שמה שנראה כעכשיו כצעד הנכון, כי באמת אנגליה, בריטניה כבר הייתה מוכנה אז להתחיל לחיות עם הקורונה, ודווקא בחלק השני של התקופה הזאת, כשדווקא מבחינת הטיפול בקורונה, הממשלה עשתה עבודה די טובה, דווקא אז הכעס נגדו, הלך וגבר בגלל כל הגילויים האלה, על כל הפרות הסגרים וכל הדברים האלה. לגבי מה שאמרת על פופוליזם, אני גם מסכים, וזה באמת מאוד אפיין את בוריס, שבקמפיין של ברקסיט הוא הלך הכי פופוליסטי שצריך, כדי לחזק את הבייס ולהביא אנשים שבדרך כלל לא מצביעים בבחירות וכו'. ברגע שהוא נבחר לראש ממשלה, הוא שבר חזק מאוד למרכז הפוליטי, ושוב, זה קשה לבחון את זה לאורך זמן, כי זה בעיקר היה בתקופת קוביד, אבל בתקופת הקוביד הם עשו מעשים שבדרך כלל לא יעשו על ידי ממשלות קונסרבטיביות, הם מלאימו כל מיני שירותים, והם כל פעם שכל קבוצת אוכלוסייה, עובדים, מעסיקים, NHS וכולי אמרו, אנחנו צריכים כסף כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם קוביד, אז בלי בכלל להתווכח, הם הקדישו לזה תקציבי ענק של טריליונים. כמובן, עכשיו מישהו צריך לשלם את זה, כי אין מה לעשות, ולכן סונאק אמר שאי אפשר להוריד מיסים כל כך מהר, ואפילו צריך לעלות קצת, לליסטראס יש מחשבות אחרות, הדור העתיד שלהם, או לא יודע, הגרעוני שלהם, או מה שלא יהיה, אני לא, אני לא כלכלן מומחה, אבל זה מעניין ששני ראשי ממשלה קונסרבטיים, אחד, הם באו לעניין עם שתי גישות מאוד מאוד שונות. אז זה באמת לגבי בוריס, שמבחינת ראש ממשלה, וזה אגב גם מאוד לדעתי הקשה על הלייבור, כי היה להם מאוד מאוד קשה לתקוף אותו, ואולי יהיה להם יותר קל לתקוף את ליז טראס אם היא תיקח חזק ימינה, כי בהרבה נושאים לאורך הקוביד לא הייתה מחלוקת מהותית בין הקו של הלייבור לבין הקו של בוריס.
אמת, ובסוף מה שהפיל את ג'ונסון זה שהאיש שקרן.
כן, טוב.
טוב, בואו נעבור לאתגרים כן. שיעמדו בפני ליז טראס. אז יש כמה אתגרים משמעותיים, הראשון זה המשבר הכלכלי, שזה כולל אינפלציה דוהרת שכבר נמצאת במספרים דו ספרתיים, הבנק המרכזי חוזה גם מיתון בהמשך השנה, וכמובן כחלק מכל זה יש את העלייה המטורפת במחירי האנרגיה, שזה נובע משתי סיבות עיקריות, אחד זה היציאה ממשבר הקורונה, שפגע מאוד בשרשרות האספקה, והדבר השני זה המלחמה באוקראינה והסנקציות שהוטלו על רוסיה, שבתגובה להן רוסיה שמה את היד על השלטר של הגז והמחירים האמירו. עכשיו צריך להגיד, בניגוד להרבה מדינות ביבשת כמו גרמניה, בריטניה נמצאת פחות בבעיות של מחסור, למרות שגם זה עלול להיווצר, ויותר בבעיות של מחיר, פשוט כי רוב הגז שם מגיע מנורווגיה ולא מרוסיה. אז זה אתגר אחד, ונשאלת השאלה בעצם איך מסייעים למשקי בית לעבור את החורף הזה בלי לפשוט רגל ובלי לקפוא מקור, זו התחזית שחוזים שהרבה מאוד יצטרכו לבחור בין אוכל לחימום. אז ליז טראס בהתחלה הציעה להוריד כל מיני מיסים שיש על מחירי אנרגיה, רישי סונק כשהוא היה מתמודד אז הוא הציע עזרה ישירה כמו שהוא נתן כשהוא היה שר אוצר, הלייבור הציעו שבעצם הממשלה תשלם כדי שמחירי הגג לצרכנים הביתיים יוקפאו, שהם לא יעלו עוד יותר. לפי חלק מהדיווחים יכול להיות שליז טראס תאמץ את ההצעה של הלייבור בדרך זו או אחרת.
כן.
אז אנחנו כבר רואים שאחרי שהיא כבר לא צריכה להתחנף רק לבייס השמרני, אז היא מתחילה קצת לזוז יותר למרכז.
כן.
אז זה אתגר אחד. גם לגבי הורדות המיסים, אז יש חשש שזה יגביר את האינפלציה. מצד שני אומרת, זה ייצור צמיחה, תסייע לנו לפחות שלא יהיה מיתון. אז אנחנו נצטרך לראות איך הדברים האלה יתפתחו, זה אתגר אחד. אתגר שני זה המון שביתות, עובדי הרכבות שובתים, ובדואר שובתים, ועורכי הדין שובתים, ועוד ועוד איגודים מכריזים על שביתות, מה שפוגע מאוד בשירותים לאזרח, ויוצר מה שנקרא, קראו לזה כבר summer of discontent, וליז טראס כבר רימה שהיא תעביר חוקים שיגבילו את זכות השביתה כדי להתמודד עם זה, והעובדים מאוד כועסים כי הם בעצם דורשים שיתנו להם העלאת שכר שתאפשר להם להתמודד עם האינפלציה הגואה. אז אנחנו גם נראה איך טראס תתמודד עם זה. עוד עניין זה הברקזיט, הסיפור שלא נגמר, כי בעצם בוריס ג'ונסון הוא חתם על הסכם שיצר גבול פנימי בין האי הבריטי לצפון אירלנד, והשמרנים לא מרוצים מזה, כי הם לא רוצים גבול פנימי בתוך אותה מדינה, וגם היוניוניסטים בצפון אירלנד לא מרוצים מזה, אז הם הפסיקו את החברות שלהם במוסדות של צפון אירלנד, מה שבעצם לא מאפשר להם לתפקד. אז וטראס בעצם רוצה להעביר חקיקה שתבטל באופן חד צדדי חלקים מההסכם שהושג עם האיחוד האירופי. האיחוד האירופי מצידו מתחיל באיזשהו הליך משפטי נגד בריטניה, יש להם עד ה-15 בספטמבר להשיב, ובמילים אחרות, הסיפור של הברקזיט, ג'ונסון אולי הוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי, אבל הוא לא הצליח לסגור את הסיפור הזה לגמרי.
כן, וזה גם בוודאי לא מועיל למשבר הכלכלי, מכל בחינה שהיא ניתוק הקשרים עם אירופה, וכל מה שקשור בזה.
כן, כמובן יש את כל הבעיות הגיאופוליטיות, המלחמה באוקראינה, סין בטיואן, ועוד ועוד. טראס גם תנסה להראות שהיא כן מחויבת למטרה של אפס פליטות עד 2050, אבל מצד שני היא רוצה לעשות את זה בדרך לא מאוד ברורה, שכן תאפשר כל מיני קידוחי נפט שנויים במחלוקת. זה עוד אתגר, וכמובן כנראה האתגר המרכזי שלה מתוך כל זה יהיה גם להתמודד עם המפלגה המפולגת שלה, שנכנסה למה שכבר כינו מלחמת אזרחים.
כן, זה לא ספק שורה של אתגרים מאוד רציניים, ובראשם באמת עניין הגז והאינפלציה, שאם היא לא תנהל אותם נכון, אז יפילו אותם. זאת אומרת, זה לא... זה אין כאן הרבה... היא לא יכולה לעשות כאן הרבה טעויות בהקשר הזה, כי המצב כבר עכשיו הוא היא מתחילה מנקודה מאוד מאוד לא פשוטה מבחינה כלכלית. הזכרת את המדיניות שלה לגבי ה-Global Warming, שגם היו לה כל מיני התבטאויות קצת מדאיגות בעבר שגורמות לחשש של שיש כאן עוד איזה טראמפ, ואחר כך באמת היו לה התבטאויות יותר מרגיעות לגבי המחויבויות שלה למדיניות של הממשלה להפחתות הפחמן. אנחנו נצטרך לחיות ולראה מה קורה שם. צריך לומר שזה, ההתבטאויות האלה באות על רקע של אחד הקצים החמים והשכונים ביותר שעברו על בריטניה בהרבה עשרות שנים. מי שמגיע לבריטניה בקיץ, בדרך כלל בקיץ בריטניה זה מקום מאוד מאוד ירוק. זאת התקופה הירוקה, המדשאות בכל עבר, השדות, הכל ירוק. מי שהגיע לאנגליה בחודש האחרון ראה בכל מקום צהוב, צהוב וצהוב וצהוב וצהוב, הכל צהוב. זה די מדכא, וזה תוצאה של זה שלא ירד כאן, לא ירדה כאן כמעט טיפה. היה כאן ממש קיץ ישראלי, גם מבחינת, אוקיי, ישראלי זה מוגזם, אבל קיץ של חודשיים, יולי-אוגוסט, של 25 מעלות כל יום, בלי עננים, כלום, לא גשם, לא בלילה ולא ביום. הם כבר מסכמים שיולי היה החודש הכי יבש מאז 1935, כללית, הקיץ היה הקיץ הכי יבש מ-1976, ו-1976 זה קיץ מיתולוגי שמדברים על היובי שלו והבצורת שלו, מאז שהגענו תמיד שמענו, קיץ של 76 זה, כמו שמדברים בארץ על השלג בשנת 1950, זה היה ממש אירוע טראומטי, אז השנה אנחנו כבר מתקרבים לעבור אותו. עכשיו אנחנו 5 לספטמבר, שבדרך כלל כאן זה ממש סתיו, עדיין טמפרטורות בחוץ 24-25 מעלות. זה מאוד מאוד מדאיג, וזה מדאיג קצת מי שמתמנת עכשיו לראשת הממשלה, לא נראה שזה משהו שהוא נמצא בראש סדר העדיפויות שלו. אבל שוב, היא נכנסת לתפקיד, הצהרות זה דבר אחד, זה נושא שיחסית יש עליו קונצנזוס, אז יכול להיות שהיא תתיישר על פי הקונצנזוס. באמת בתחומים אחרים זה נראה שהיא מחפשת את הקונצנזוס של איזשהו פופוליזם, כמו בנושא באמת של לשבור את השביתות, ואני חושב שבזה היא רוצה לצייר את עצמה כזה טאצ'ר חדשה עם יד חזקה. אבל נחיה ונראה, ניתן לה את 100 ימי החסד שלה, ואולי היא תפתיע לטובה, אולי היא תפתיע לרעה, נחכה ונראה. עד כאן להיום, אנחנו בפרק הבא נדבר קצת על אדריכלות. אדריכלות ברמת המיקרו, ברמת המקרו, אדריכלות בריטית. ונקווה שיהיה לנו גם אורחים נחמדים כדי לדבר על זה. להיום, זהו, סיימנו. תודה רבה, אוריה, ונשתמע.
נשתמע.
נשתמע.